كده. طوف مغايب ربطاي، نحن نعسوك اليوم بشيئو مهير، לא כמו שהייתי רוצה, כי באמת השיעור הזה הייתי רוצה לחלק אותו לארבעה שיעורים ולהעביר כל שיעור בצורה עיונית וללמוד את הסוגיות וללמוד את הראשונים ואת האחרונים, אבל אנחנו נעשה את זה בסקירה מהירה היום, בגלל שאנחנו רוצים בשבוע האחרון ללמוד דברים של פסח. והשיעור על הגדרת טלטול, ואני אסביר. כשאדם מזיז מוקצה, אז מה בדיוק מוגדר כהזזה, כטלטול שנאסר? למעשה, אם אדם יודע את השיעור היום, אפילו אם הוא לא יודע בכלל הלכות מוקצה, רק את השיעור היום, הוא יודע להסתדר עם רוב המקרים של מוקצה. כי הוא יודע מה נקרא לטלטל ומה נקרא לא לטלטל. ויכול שזה מוקצה, והוא לא יודע אם זה מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת חסרון כיס, כיס שמחתו לאיסור, לא יודע. אבל הוא יודע דברים שאנחנו נלמד היום, אז הוא יודע, בדרך הזאת זה לא נקרא טלטול. וזה מה שאנחנו מנסים ללמוד עכשיו. ועוד, אני אומר, אני אגיד את הדברים ממש בקצרה, לא עם כל היסודות, שיש כולם דף שתרשים שבו סיכמתי את יסודות הדברים. אז נתחיל מנגיעה במוקצה. האם מותר לגעת במוקצה? לא להזיז, רק לגעת במוקצה. אז ראינו דברים דומים, מעניין, נכון. אז יש לנו לכאורה סוגיות סותרות בעניין הזה. הגמרא בביצה דף ג' מצטטת ברייתא, והיא מצטטת ברייתא על מציאות שאסור לטלטל ביצה שנולדה ביום טוב, שהיא מוקצה, אבל מותר לחסות עליו את הכלי. מותר לקחת כלי ולחסות את הביצה כדי שהיא לא תישבר. זו הברייתא בביצה. אבל בירושלמי כתוב, ובלבד שלא ייגע, שלא יהיה כלי נוגע בגופה של ביצה. ולכאורה, לפי הירושלמי, יוצא שאסור לגעת במוקצה. אז יש לנו שתי סוגיות. אם היינו עושים עכשיו מצגת ותרשים, אתם כבר יודעים שזה היה משני צדדים, נכון? יש לנו צד הבבלי וירושלמי. לפי הבבלי, לכאורה, לא מצאנו בעיה של נגיעה בביצה, ולפי ירושלמי יש בעיה של נגיעה בביצה. הרמב״ם, מלכות שבת, פרק כ"ה, הלכה כ"ג, מביא את דברי הברייתא שמותר לחסות ביצה שנולדה ביום טוב. והרייבד משיג ואומר, אמר אברהם בירושלמי, ובלבד שלא ייגע בביצה. והמגיד משנה שואל על הרייבד, לא ידעתי טעם, מה הבעיה? הרי אין איסור לגעת במוקצה. כך אומר המגיד משנה, אין איסור לגעת במוקצה, מה הבעיה בכלל? ואומר המגיד משנה, שכנראה הסיבה שהירושלמי אמר לא לגעת, זה דווקא בביצה. כי ביצה זה דבר שהוא זז. ואם תיגע, גם תזיז. אבל דבר שאתה רק נוגע ולא מזיז, זה דבר שמותר לכולי עלמא, כך אומר המגיד משנה. כן. אז לפי ההסבר של המגיד משנה, אין סתירה. לפי ההסבר של המגיד משנה, באמת אין סתירה, אלא שביצה כל פעם שאתה נוגע אתה מזיז. כי זה דבר מתגלגל. אז לכן אין סתירה, הם כולם מסכימים, ורק הוא אומר, כל פעם שאתה נוגע אתה מזיז. זאת דעת המגיד משנה. לעומת זאת, בשו"ת תרומת הדשן, חלק א' סימן סמך זין, הוא מסביר בצורה אחרת. הוא אומר, השאלה היא, למה אתה נוגע במוקצה? אם אתה נוגע במוקצה, לצורך המוקצה, למשל, אם אתה נוגע במוקצה כדי לשמור עליו, למשל, אם אתה לוקח ומכסה את הביצה, הנגיעה היא בשביל הביצה. אם המטרה של הנגיעה זה לצורך המוקצה, זה לא בסדר. אבל אם זה לא לצורך המוקצה, יש לך לפני ארון קודש מעמד שעליו נרות דולקים, כך הוא מביא, ואתה נוגע במעמד הזה, סתם אתה נוגע, לא בשביל לשמור עליו. אין איסור במקרה הזה, כי זה לא לצורך המוקצה. אם זה לצורך המוקצה, אם זה בשביל להגן על המוקצה, לשמור על הביצה, כמו המקרה של הירושלמי, זה בעייתי. אם זה לא בשביל לשמור על המוקצה, זה מותר לכולי אלמה. ובאמת, הסברה הפשוטה היא, לכאורה, שלא יהיה איסור של נגיעה במוקצה. למה זו הסברה הפשוטה? כן?
יש כאן מצביעות, גם בעיצה למידיים וגם בשבת, כל מקום בשבת, שזה גם דבר מחסיק במוקצה, אם לא מוקצה, אני חושב שזה בסדר.
אז השאלה היא, האם אתה במקרה הזה נוגע או לא נוגע? למשל, אם אתה מכסה, אתה לא חייב לגעת. אם אתה נוגע, אז תרומת הדשן, אבל לפי המגמי שזה לא בעיה בכלל. ולפי תרומת הדשן, צריך להגיד כל מקום כזה שאתה לא נוגע בכלל. עכשיו, הסברה היותר פשוטה היא לכאורה, שבאמת מותר לגעת במוקצה. ולמה הסברה היא שמותר לגעת במוקצה? זה מחזיר אותנו אחורה, אחורה, אחורה לשיעור הראשון אולי, או השני, על טעמי המוקצה. ראינו שהיסוד של מוקצה בשס, זה שאסרו טלטול מוקצה, שמא יבוא להוציא מרשות לרשות. אז אם אתה מטלטל בתוך הבית, אסרו שמא אתה מטלטל מרשות לרשות. אבל לגעת במוקצה, לכאורה לא בעיה בכלל, אתה לא טלטלת בכלל. לאסור טלטול, לאסור נגיעה, שמא תטלטל ושמא תטלטל מחוץ לרשות, זה כמו איזה גזרה לגזרה, זה מאוד רחוק. ולכאורה באמת, יותר פשוט שנגיעה מותרת, כנראה תרומת הדשן, נבין שאם אתה נוגע בשביל המוקצה, אז יכול להיות שאת כוח להוט הזה, אולי תבוא לטלטל בצורה לא טובה, והדבר יהיה בעייתי. ולמעשה, הבית יוסף בתף קוף י' ג' מלווי את שתי הדעות, ובשולחן ערוך יש גם סוג של סתירה בדבר הזה, ואני לא אתייחס עכשיו, שין ח' סעיף מ"ב, ששם נראה שהוא פוסק להקל, כמה אגיד מישה שמותר לגעת, ובסימן שין י' ששם הוא כותב, ובלבד שלא ייגע לגבי הביצה, ויש מחלוקת אחרונים איך ליישב, אבל הדרך היותר מקובלת, דעת הגרא ודעת המשנה ברורה, שמותר לגעת במוקצה, שאין שום בעיה לגעת במוקצה, והגרא הביא ראיה מהסוגיה שאתה הזכרת, ויפה שזכרת, משבת קנון א', מזה שדיברנו על להדיח את המת בשבת, שמותר להדיח ובלבד שלא יזיז איבר. אז אם אתה לא מזיז איבר, לכאורה אין כאן בעיה, ונראה מהמשנה הברורה שבאמת הדבר מותר, ולכן מותר לגעת במכונית בשבת. גם אם נגיד שמכונית זה מוקצה, אין בעיה לגעת במכונית, אתה לא מזיז אותה, אתה נוגע בה. יש מקום לדון בנגיעה בבעלי חיים, אבל לכאורה, גם אם נגיד שבעלי חיים מוקצה, ליטוף קל, לכאורה צריך להיות מותר, כי הרי הראייה של הגרעה זה מזה שאתה מותר להדיח את המת, העיקר שאתה תזיז אותו, אז אתה קצת כן מזיז את הבשר שלו כשאתה מדיח, משהו... כן, כן, טוב.
זה גם גופה, איך תמוכל לא...
לא, אבל היא לא הולכת לבד, הוא מתכוון. בעל חיים, כאילו, אתה עושה לו ככה, אז הוא מתחיל ללכת. אבל זה לכאורה לא בעיה, שהוא הולך, שילך. זה לא בעיה. אבל לכאורה, בוא נאמר ככה, לא, אני לא נוגע בעלי חיים בשבת, כן? אבל יש כאלה שזה ממש החיים שלהם, כאילו, ממש, חשוב להם. אז... ופרווה זה יותר. עכשיו, יש כאלה שבכלל מקלים את בעלי חיים, דיברנו על זה בשיעור, בעלי חיים ביתיים. אבל גם מי שמחמיר, אם הוא מלטף חלש, וגם זה פרווה, אז יכול להיות שזה לא נקרא בכלל טלטול, ויש סברה טובה לומר שזה יהיה מותר אפילו לדעת המחמירים. טוב, אנחנו גמרנו עם נגיעה ואנחנו עוברים לטלטול מן הצד. מה זה טלטול מן הצד? טלטול מן הצד זה כאשר אתה מטלטל באמצעות חפץ. זה טלטול מן הצד, שאתה לא נוגע, מזיז את המוקצה ישר, אתה לוקח סכין ודוחף איתו מוקצה, אתה עושה את זה על ידי חפץ. זה טלטול מן הצד, ובדבר הזה...
כמו שעושים כשמגלים שהטלפון על השולחן בשבת, מתחיל עם חולצות ומתחיל בדחוף עם מטטאים.
אולי, אז תכף נראה, אבל זה נקרא טלטול מן הצד. לדחוף עם מטטא, עם טלפון, זה טלטול מן הצד. ויש לנו סתירה, האם טיטול מן הצד אסור או מותר? יש לנו גמרא בשבת קוף כף ג' עמוד א' שממנה נראה שטלטול מן הצד לאו שמי טלטול, כלומר אין איסור לטלטל מן הצד באמצעות כלי כמו שאמרנו. מצד שני יש לנו סוגיה בשבת מ' ג' עמוד ב' שמשם נראה שטלטול מן הצד שמי טלטול, שאסור לטלטל בטלטול מן הצד. והתוספות והרמב״ם והריטב"א ורוב הראשונים ישבו שטלטול מן הצד מותר אם זה לצורך דבר המותר, ואסור אם זה לצורך דבר האסור. זאת אומרת, אם המגמה שלך היא לצורך המוקצה, אז יהיה אסור לך להזיז אותו גם באמצעות כלי. אבל אם התרה שלך זה לא מוקצה, למשל יש לך מפה, על המפה יש מוקצה. עכשיו בוא נאמר שזה לא כלי שמאכנו לאיסור, בוא נאמר זה מוקצה ממש, יש לך תפוח אדמה לא מבושל. מוקצה מחמת גופו. תפוח אדמה לא מבושל, נכון, ותפוח, ואם זה מוקצה מחמת גופו, אתה לא יכול להזיז לצור גופו מקומו. אם יש לך עת על השולחן, זה אתה מוריד, כי זה כלי שמאכנו לאיסור, מותר להוריד את צור גופו מקומו. יש לך מספריים על השולחן, אתה יכול להוריד מי שמחתו לאיסור את צור גופו מקומו. יש לך תפוח אדמה לא מבושל על השולחן, אתה לא יכול להוריד אותו, כי זה מוקצה וחמת גופו, ואסור לטלטל אפילו לצורך מקומו. אז במקרה כזה תוכל לקחת ולטלטל את זה על ידי סכין, על ידי משהו, להעיף את זה על ידי כלי אחר, שזה טלטול מן הצד לצורך השולחן, לא לצורך המוקצה. אבל אם יש לך למשל כלי שילדים משחקים איתו עכשיו, יש לך איזה משהו, מישהו משחק איתו עכשיו, הורס לך אותו, אתה מוקצה, ואתה רוצה להזיז, אתה לא תוכל להזיז על ידי הכלי, כי אתה עושה זה כדי להגן על המוקצה. אם המטרה היא להגן על המוקצה, אסור. אם המטרה היא לצורך אחר, מותר, כן.
הרב, אז כשהורים לטלטל נגיד את העת מהשולחן, מהשיש במטבח, אז זה הכוונה פשוט להפיל אותו הצידה לרצפה, או הכוונה ממש אפשר לקחת אותו ולשים אותו במקום המיועד, נגיד
לשולחן? זאת שאלה הבאה. לא, הבאה אחרי הבאה שנמצאת פה למטה. צריך דנו נו.
ואמרנו למסקנה שטלטול מן הצד מותר
לצורך דבר המותר.
אז אם נגיד את הפוח הדמה לא מבושה, אפשר להרים את המפה.
נכון. נכון, יש לך עצמות, אתה יכול להזיז אותם על ידי כלי. אתה יכול להזיז אותם. עכשיו...
רגע, אז אמרנו נגיד קליפות של...
אז יש קליפות...
של גרעינים, שאמרנו, צריך שיהיה... כמה גרעינים שלמים,
נכון,
כדי שתוכל להזיז אותם,
נכון.
זה נמצא בתוך
קערה.
אם זה בתוך
קערה,
אז
צריך לשים משהו בפנים, אז יש כאן, מה זה? אנחנו מדברים עכשיו שהקליפות נמצאות בתוך כלי, פיצחו גרעינים ורוצים להוריד מהשולחן. אז הדבר הזה, הוא אומר, אולי הוא דומה לטלטול מן הצד, כי אתה מרים, וזה באמת שאלה. כי בדרך כלל בטלטול מן הצד היה עדיף לנער, ורק אם אי אפשר לנער, מגביהים. ולכן אמרנו שיותר טוב אולי להוסיף איזה גרעין כאן, כי אז הדבר הזה הופך להיות ממש לא בסיס. אבל יש עוד דבר, שיש שאלה אחרת שאני לא מעריך עליה עכשיו, שזה דין בסיס, כלומר צריך לדאוג שלא יהיה בסיס דבר האסור. עכשיו, השאלה מה קורה בבסיס באמצע שבת, זה קצת יותר מוקם, אבל לא אכנס עכשיו, כי זה סיפור יותר גדול. אבל כתבתי כאן דוגמאות, מותר לנער שולחן שעליו כסף כשהוא צריך את השולחן, מותר להזיז מוקצה על ידי סכין, ומצד שני, הגמרא אומרת שאסור להרים ילד שיש לו אבן ביד, אלא אם כן יש לו געגועים אצל אביו ואמו, שאם לא תרים אותו הוא יהיה חולה. עכשיו צריך לדעת באופן כללי בגידול ילדים, שילדים לא עשויים פלסטלינה, הכל יהיה בסדר. יש הורים, הילד טיפה בוכה, נכנסים בפאניקה, לא נורא, מותר לו גם קצת לבכות וקצת מפריע לו משהו, וזה בסדר, הוא יודע, יש גבולות, יש דברים שמותר ועשו. אבל אם ילד לוקח אבן והוא רוצה גם שתרים אותו, אז אתה אומר, אתה רוצה שאני ארים אותך, לזרוק את האבן. כך אומרת הגמרא. לכאורה לא הייתה צריכה בעיה להרים, לא הייתה צריכה להיות בעיה להרים אותו, כי זה טלטול מן הצד. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, טלטול מן הצד עובד כשאתה עושה את זה עם חפץ שלא רגילים לטלטל איתו. אבל כיוון שרגילים להרים ילד שיש לו אבן ביד, זה לא נקרא טלטול מן הצד. כי זה דבר נורמלי, שאתה רגיל להרים ילד עם אבן ביד, ולכן הדבר הזה לא נקרא טלטול מן הצד. אבל כיס זה כבר שאלה אחרת, כי כיס לפעמים יהיה מותר, כי זה חלק צדדי של הבגד, וזה, כל זה קשור לדין בסיס, לדבר האסור, אבל לא נתעסק בזה כרגע. מוריי ורבותיי, הדבר הבא זה טלטול בגופו. מה זה טלטול בגופו? טלטול בגופו זה טלטול על ידי היד, או הגוף, נגיד ככה, לא היד, על ידי הגוף, לא על ידי כלי, על ידי הגוף, אבל באמצעות איבר שלא רגילים לטלטל בו. למשל, אתה מטלטל עם המרפק, אתה מטלטל עם כף היד, אתה מטלטל עם הרגל, דבר שלא רגילים לטלטל עם הרגל. מטלטל כדורגל עם הרגל, זה לא טלטול בגופו. מטלטל דבר שלא רגילים לטלטל, זה יהיה טלטול בגופו. והמשנה בשבת קוף ממאלף, עמוד א', אומרת, הקש שעל גבי המיטה, יש לך קש שהוא מוקצה, אומרת המשנה, לא ינענענו בידו, אל תנענע אותו ביד, אלא מנענעו בגופו. עם היד אתה לא יכול להזיז, אבל על ידי הגוף אתה יכול להזיז. עכשיו זאת שאלה מעניינת. אנחנו ראינו מקודם שגם כשמדובר על טלטול מן הצד, אסור לעשות את זה לצורך המוקצה. במקרה הזה טלטול הקש נעשה לצורך המוקצה. ואיך יכול להיות שהדבר הזה יהיה מותר? הרי ראינו בטלטול מן הצד, אם אתה עושה על ידי חפץ, זה אסור לעשות אם אתה עושה את זה לצורך המוקצה. כאן אתה מטלטל את הקש בגופך, לא ביד, אבל אתה עושה את זה לצורך הקש, וזה צריך להיות אסור. ושתי תשובות יש לנו בדברי רבותינו הראשונים, שמאוד משמעותיות לעניין הזה. הר"ן אומר, באמת צריך להגיד שהמטרה שלו כאן זה לא הקש אלא המיטה. אין לך עניין בקש, אין לך עניין במוקצה, יש לך עניין במיטה. ולכן זה בדיוק כמו שלמדנו בטלטול מן הצד, זה אותו דבר, ומותר לטלטל את זה רק אם זה לצורך דבר המותר. אם זה לצורך המוקצה, לצורך הקש אסור. אם זה לצורך המיטה, יהיה מותר.
זה לפי דעת מי?
כך אומר הר"ן. הר"ן מיישב את הדברים, ואומר באמת, טלטול בגופו וטלטול מן הצד זה אותו דבר. אין הבדל אם אתה מטלטל על ידי חפץ, או אם אתה מטלטל על ידי איבר שלא רגילים מטלטל בו, ושניהם מותר, אם אתה עושה את זה, לא לצורך המוקצה.
אבל זה רק הר"ן.
זה הר"ן. אבל הראש אומר, פרק ג' סימן י"ט, שיש הבדל בין טלטול מן הצד לטלטול בגופו. טלטול מן הצד, אתה עושה את זה ביד, אבל על ידי חפץ, לא ישירות. זה דבר שהוא כמו איזה שינוי, כך אומר הראש. ולכן, זה מותר רק אם זה לא לצורך המוקצה. אבל אם אתה מטלטל בגופו, אם אתה מטלטל על ידי איבר שלא רגילים לטלטל בו, על ידי אחורי היד, על ידי המרפק, אומר הראש, זה לא נקרא טלטול בכלל. כיוון שלא טלטלת ביד, אלא על ידי איבר שלא רגילים לטלטל בו, זה לא מוגדר בכלל כטלטול, והדבר הזה מותר לכל מטרה שהיא. אז יש לנו הבדל גדול אם זה טלטול מן הצד, או טלטול בגופו. טלטול מן הצד מותר, אבל רק אם זה לא לצורך המוקצה. טלטול בגופו מותר בכל מקרה. לדוגמה, אולי רק לפני הדוגמה אני רק אגיד, שהשולחן ערוך פוסק להקל. בשין י' א' ח' פוסק להקל, כך פוסק גם המשנה עבורה. לא, הראש. אז השולחן ערוך פוסק להקל כדעת הראש, כך פוסק המשנה עבורה, ולכן בטלטול מן הצד מותר לעשות רק אם זה לא לצורך המוקצה, טלטול בגופו מותר לכל צורך שהיא, אפילו אם זה לצורך המוקצה. תכף אני אתן דוגמאות, אבל נשמע שאלה קודם. רצית לשאול משהו?
אמרנו לפי הרבי בך שבעצם מה שאנחנו אמרנו לפני אתם בטלטול מן הצד זה דווקא בכלי שלא רגילים לכם פה, ובכל זאת אנחנו רואים שיותר מחמרים כטלטול מן הצד. קשה בגלל שנראה שיותר קל בעצם אם הגוף שלי אני יכול, אנחנו מקילים אם אני מגוף משנה במשהו מוזר, אז עוד
פעם אז התשובה היא כשאתה עושה את זה על ידי היד, אז אפילו אם עשית עם עוד כלי, זה שינוי. אבל עשית עם היד. כל דבר שאתה עושה עם היד זה טלטול. לקחת עם כלי, זה שינוי, אז יתירו לך מצבים מסוים. אבל אם אתה עושה את זה עם איבר שלא רגילים לטלטל בו, ברור שהכלי, אם הכלי גם רגילים לעשות, גם אתה עושה ביד וגם עם כלי שרגילים לטלטל בו, זה לא שינוי אפילו. אבל אם זה ביד וכלי שלא רגילים לטלטל בו, זה נקרא שינוי. אבל אם אתה עושה את זה באיבר שלא רגילים לך לטלטל בו, עם המרפק, עם איבר אחר, זה כבר בכלל לא נקרא טלטול. כך לא מטלטלים. מטלטלים עם היד או מטלטלים, זה כאילו דבר שלא מטלטלים בו בכלל, והדבר הזה לכן מותר לכתחילה. נכון, אבל אתה החזקת את זה ביד.
וכאן... ביד זה הכוח הדומיננטי
שעושה. כן, אז זה כאילו שינוי, אבל זה עדיין טלטול. ולעשות עם המרפק זה לא טלטול. מה זה? לא, לא צריך לי מרפק, רק מרפק, לא צריך. כך נפסק. אני אתן דוגמאות כדי להמחיש את הדברים, בסדר? אתה פותח את הפריזר, ואתה רוצה להגיע לגלידה. ומה אתה רואה? הבשר לא מבושל, חוסם את הגלידה. אז אתה יכול לקחת פיתות, תפועות, פיתות הן לא מוקצה, כי אתה יכול להפשיר אותן בשבת, זה נקרא גמרו בידי אדם, אתה יכול לקחת את הפיתות, להזיז את הבשר עם הפיתות, ואז לקחת את הגלידה. אבל בוא נאמר, מקרה אחר, שהפריזר התקלקל, ואתה רוצה עכשיו להעביר את הבשר הזה אל השכנים. כאן אתה לא יכול להזיז את הבשר עם הפיתות, כי אתה עושה את זה לצורך הבשר. במקרה כזה, אז תיקח איזה שקית, תשים שם קודם כל דברים מותרים, תשים שם הפיתות דברים מותרים, ואת הבשר תזיז עם אחורי היד. תזיז בטלטול וגופו, ובטלטול וגופו מותר להזיז אפילו אם זה לצורך המוקצה. ואז כן, אבל זה שקית שיש בה גם היתר וגם איסור, אז יהיה בסדר, זה כמו בסיס, זה איסור ולהיתר ביחד. כן. כן, ככה אנשים בדרך, ברוב המקרים, יכול להיות שסתירה, אדם יכול לתת, רוב הדברים, אדם עושה בצורה שונה, אז הוא אחורי היד, אחורי האצבע, כאילו. מפה. אוקיי, זה גם יכול לפעמים, תלוי בסיס. מה זה? אז בדרך כלל, אבנים קטנות, להזיז עם הרגל, זה לא נקרא טלטול בגופוז, כי זה נורמלי להזיז עם הרגל. בדבר כזה, צריך להזיז בדרך אחרת.
גם לא, אבל לא עם היד.
לא עם היד, כי גם עם היד רגילים. אז יש דברים שרגילים בשניהם. כן.
בסיס הדבר אסור ומותר, אז אין בעצם להזיז אותו?
יש בעיה להזיז אותו. אבל כאן, כיוון שזה לא היה בסיס בין השמשות, רק עכשיו לקחת את השקית. ושמת שם דבר המותר שהוא יחד עם המוקצה, ועדיף שהדבר המותר יהיה קצת יותר חשוב מהמוקצה. למשל, זה יכול להיות משהו שאתה יכול להשתמש בו בשבת. אז הוא יותר חשוב מהמוקצה, ככה אנחנו כנראה אומרים, למרות שהמוקצה יותר יקר ממנו. עם המוקצה אין לך מה לעשות בשבת. עם הדברים, אז צריך שיהיה בבסיס יותר שיותר חשוב מן האיסור.
אבל אם זה לא ככה, אם זה כאילו בין השמשות הזה ממש אסור.
אם זה בין השמשות זה איסור, אלא אם, אם זה בתוך השקית, אלא אם כן, ההיתר היה יותר חשוב מהאיסור, אז גם בין השמשות זה יהיה בסדר. אבל כל זה דיני בסיס, אני אוכל לשלוח לכם סיכום הזה, כי אנחנו לא נספיק לעשות את זה, אבל בעזרת השם. הדבר שלנו הוא נפקא מינה על כל מיני דברים, למשל, אדם מוצא כסף ברחוב, או באיזה מקום הוא רוצה את הכסף. עכשיו שבת. אז מה הוא עושה? מה הוא עושה? טלטול מן הצד הוא לא יכול, כי זה לצורך הכסף. אבל לפי הדברים שראינו עכשיו, אפשר לטלטל בגופו. אז מסתבר שיכול עם הרגל להזיז את הכסף הצידה, להחביא אותו באיזה מקום. מוצאי שבת, תבוא ולקח את הכסף. וכך נפסק במשנה ברורה להלכה. כך כותב המשנה ברורה להלכה, שינחת, סעיף קטן, י' ג'. החזון איש חלק על הדברים האלה. החזון איש טען שלא הבינו נכון את דברי הראש, והחזון איש טען שאי אפשר להתיר בטלטול וגופו את כל הדברים האלה. אבל רב שלמה זלמן אוירבך, שו"ת מנחת שלמה חלק א' סימן י"ד, כתב שגדולי הפוסקים לא הסכימו עם החזון איש, אלא הסכימו שטלטול וגופו מותר, ומותר אפילו לצורך עמוקצה. ולמה שטלטול וגופו יהיה מותר? אנחנו ראינו את טעמי המוקצה שאסרו משום הוצאה. אומר רב שטוימה זלמן, אם אתה מוציא על ידי איבר שלא רגיל מטלטל בו, אתה מוציא, שם משהו על הראש. אז אפילו אם היית מוציא מרשות לרשות, זה לא איסור תורה, כי זה לא דרך הוצאה. ולכן כשאתה עושה את זה בתוך החדר, יתירו לכתחילה. הסיבה שאסרו טלטול מוקצה זה שמה יוצאים מרשות לרשות. אם אתה מוציא מוקצה מרשות לרשות באיבר שלא רגילים לטלטל בו, אתה לוקח עכשיו נייר, שם על הראש, יוצא החוצה, מחוץ לעירוב, לא תעבור על איסור תורה, כי עשית את זה על ידי איבר שלא רגילים לטלטל בו.
אז,
ולכן בתוך החדר, כשזה לא מתוך החוץ לעירוב אלא רק מוקצה, זה מותר לך תחילה.
אם אפשר לטלטל מרשות לרשות עם זוהר אל היד?
לא, אפשר מדאורייתא, אבל לא מדרבנן. הבנת שכל מוקצה זה שמה יבוא לטלטל, אז גזרו בדאורייתא, לא גזרו אם אתה שם הולך בשינוי, אז לא גזרו שמה תעשה בשינוי ושמה תעשה רגיל ושמה תוציא מרשות לרשות. ולסיום אני רק אגיד לכם, רציתי לדבר גם על מה ששאלת על טלטול כלי שמחתול איסור שנמצא בידו, אבל אני לא אדבר על זה, יש כאן למטה סיכום של הדברים. אני רק אגיד לכם משהו חמוד. לפני כמה שנים ילד אחד בא אליי, יש המון אנשים אחרי התפילה בשבת שבאים לשאול שאלות, עוד אחד בא ועוד אחד בא, שואלים שאלות. ואיזה ילד קטן מחכה שם, שכולם יגמרו. ובסוף היה עוד אחד שנשאר איתי, אז הוא בכל אופן ביקש לשאול את השאלה. הוא שואל אותי, אם מצאתי כסף, האם יש דרך שאני יכול לטלטל את זה בשבת? אז אני אומר, כן, אתה יכול לדחוף את זה עם הרגל. הוא אומר לו, אבל מה קורה אם אני רוצה להרים את זה? אני אומר, בעיקרון לא מרים, דוחפים עם הרגל. הוא אומר, בעיקרון, אם אי אפשר לדחוף? אני אומר, אם אפשר לדחוף, אפשר בשינוי. לא בשינוי, הסברת לו, בטלטול בגופו, לקחת עם ידיים, בעיקרון אם אי אפשר ברגל, אז טוב, אני ממשיך לדבר עם הבן אדם. פתאום, אחרי איזה 3 דקות, אני קולט את הילד, נכנס לבית הכנסת, עם מטבע ביד שלו, ככה, מחזיק ככה, הולך, 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 אני מסתכל, מה הוא הולך לעשות? מה הוא עשה? שם את זה בקופת צדקה. לא היינו אומרים לתת צדקה בשבת ככה, אבל זה חמוד, תראות ילד, שחושב לך טלטל, וחשים בקופת צדקה. אז מוריי ורבותיי, אז בזה אנחנו מסיימים ענייני מוקצה, ובעזרת השם נעבור לענייני בדיקת חמץ וביטול חמץ. להתראות.